אנחנו בשיעור הקוף מ"ז מספר המצוות לרמב״ם. בשיעור היומי יש לנו את הסיום של הנושא של הלכות שמיטה ויובל, ואת המצווה הראשונה שתהיה קשורה להלכות בית הבחירה. נראה את הלשון מבפנים. המצווה הקוף סמך ת', זו מצוות לא תעשה. העזרה שעוזר כל שבט לוי מלקחת חלק בארץ ישראל. מתי שחילקו את ארץ ישראל לשבטים, שבט לוי לא קיבל חלק בארץ, והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה. המצווה המשלימה קוף עין, העזרה, זה עוד מצוות לא תעשה, העזרה שעוזר עוד כל שבט לוי, מלקחת חלק בביזה שבוזזים בשעת כיבוש ארץ ישראל. תאי שנכנסו לארץ והיו מלחמות, אז הייתה ביזה, שבט לוי גם אסור להם לקבל חלק בביזה. והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה. זאת אומרת, אותו פסוק ממש, הרמב"ם מביא קודם במצווה הקודמת שהם לא מקבלים חלק בארץ, אותו מצווה ממש מביא הרמב"ם שהם לא מקבלים חלק בביזה. לשון ספרי, חלק, פירוש המילה חלק, הכוונה היא בביזה, ונחלה, פירוש המילה נחלה זה בארץ. עכשיו אומר הרמב"ם, אפשר לך להקשות עליי ולומר, תוכל אולי לבוא ולשאול אותי שאלה, למה מנית שני עניינים אלו שתי מצוות? למה לקחנו פסוק אחד? חילקנו את זה לשתי מצוות. מצווה אחת, שזה חלק בביזה, ונחלה זה בארץ, והם. עזרה מלקחת חלק בארץ, ועזרה מלקחת חלק בביזה, והרי הם בלב אחד. הרי התורה כותבת את זה באותו פסוק. לא יהיה לכהנים הלוויים, כל שבט לוי חלק בנחלה, זה היה צריך להיות לב אחד כללי, שכולל שתי פרטים. והרי זה לב שבכללות שהקדמת, שהוא נמנה לב אחד, הרי הרמב"ם קבע בהקדמה שלמדנו בכלל התשיעי, שכל לב שנאמר בסגנון כולל, למרות שיש בו פרטים, אז כל הפרטים נכללים בכותרת, אז למה הרמב"ם מונה את זה לשתי מצוות? עונה הרמב"ם תשובה, דע שכבר נתחלק לב זה ואמר, התורה בעצמה מפרטת ומחלקת את זה בהזדמנות נוספת, והתורה אומרת, ונחלה לא יהיה לו בפסוק נפרד. אז מה זה ונחלה לא יהיה לו? אז התורה כתבה את העניין הזה שהם לא יקבלו נחלה בנפרד, והרי הם שני לבים בשני שמות. האחד מהם, לב אחד, זה לא יהיה לכהנים הלווים חלק ונחלה, והוא העזרה, אז מהפסוק הזה באמת לבד אתה לומד רק על הנושא של הביזה, והוא העזרה מלקחת חלק בביזת הארץ, והשני, התורה כתבה עוד פסוק בנפרד, ונחלה לא יהיה לו, מה הפסוק השני בא להגיד לנו, העזרה מלקחת חלק בארץ. אז אם כך, אנחנו רואים ברור שזה שתי מצוות. וכבר נכפל עליו, על שני עניינים אלו עצמם בכהנים, אותו לשון שיש בתורה, על הלוויים, התורה כותבת עוד הפעם את אותו איסור על הכהנים ספציפית. והוא אמרו, יתעלה לארון, זה מה שנאמר, לארון הכהן בארצם, לא תנחל, וחלק לא יהיה לך בתוכם. אז רואים שעל הלוויים בנפרד יש את אותם, על הכהנים בנפרד יש את אותם שני איסורים עוד הפעם. הוא בא הפירוש ויש את ההסבר על הפסוק הזה שנאמר על לארון. כתוב על זה בספרי, מה זה בארצם לא תנחל בשעת חילוק הארץ. שמתי שמחלקים את ארץ ישראל לא יהיה לכהנים חלק בנחלה בארץ. וחלק לא יהיה לך בתוכם בביזה. אז רואים שהתורה מחלקת את זה לשתיים. שאומר הרמב"ם עוד נקודה מעניינת. אולי תחשוב ששני הלווים האלה נזכרים בכהנים שתי מצוות. ולפיכך ראוי למנותם. אולי נגיד שהתורה כתבה את העניין הזה, את המצוות לא תעשה בלוויים. כתבה את זה בנפרד בכהנים, אז אולי זה בנפרד. זאת אומרת, יש איסור, היינו אומרים אולי ארבע מצוות לא תעשה. שניים בלוויים, שניים בכהנים. זאת אומרת, דע שכיוון שעליו בא באופן כללי, כל שבט לוי, מכיוון שבפסוק שהבאנו קודם כתוב, לא יהיה לכהנים הלוויים, כל שבט לוי נחלק ונחלה, אז התורה כבר כתבה כל שבט לוי, מי נכלל בשבט לוי? הרי נכנסו הכהנים בכלל, אז בעצם לא היה צריך שהתורה תכתוב אחר כך בנפרד אצל הכהנים את אותו איסור, כי הם כבר כלולים בכל שבט לוי. ואומנם כפלו בכהנים לחיזוק, זה שהתורה בכל אופן כן חזרה וכתבה את זה בכהנים, זה התורה פשוט רוצה לחזק את האיסור הידוע גם בלי זה. לכן כל הדומה לזה מן הכלל והפרט אינו נכפל אלא לחיזוק או להשלמת הדין. כיוון שלא הושג הדין בשלימות מן הלב האחד. לפעמים התורה חוזרת על פרטים מסוימים פעם נוספת, ושם בפעם השנייה לפעמים מתווסף עוד פרט. לפעמים זה רק התורה רוצה לחזק את האיסור פעם נוספת, אבל זה לא אומר שזה מוסיף עוד מצווה. מביא רמב"ם הוכחה לדבר. ואילו מנינו אמרו לאהרון בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם, נוסף על אמרו לא יהיה לכהנים הלוויים וגומר. אם היינו אומרים שהאיסור שנאמר במפורש בכהנים הוא נפרד ונוסף מהאיסור שיש אצל הלוויים, כי אז נצטרך למנות לפי ההיקש הזה בעצמו. אם כך, אז יוצא שהיינו צריכים לומר שאם התורה חוזרת על האיסור בכהנים, זה אומר שזה איסור נפרד, אז בוא ניקח בנושא אחר. למשל, איסור הגרושה והחללה והזונה, שכהנים אסור להם להתחתן עם גרושה, או עם חללה או עם זונה. והתורה כתבה אצל כהן גדול את האיסור הזה פעם נוספת. אז היינו חושבים שהאיסור הזה זה על כהן גדול שלושה לוין, נוסף על שלושה לוין שבאו בכל כהן בכלל, בין גדול בין אדיוט. אולי נגיד שמכיוון שהתורה כתבה שכהן רגיל אסור לו להתחתן עם גרושה. אחר כך כתבה הכהן על כהן גדול עוד הפעם, אז מה על כהן גדול יש לו פעם? אם כהן גדול מתחתן עם גרושה הוא עובר על פעמיים, אחד בגלל שהוא כהן רגיל. ואם יאמר האומר שכך באמת צריך למנות, נאמר לו שבהכרח יהיה כהן גדול בגרושה חייב שתיים. אם מישהו יבוא ויגיד שבאמת זה מצווה נפרדת, אז מה, אז הכהן גדול חייב שתיים? אחת משום שהוא כהן והגרושה אסורה לו, והשנייה משום שהוא כהן גדול והיא אסורה לו עליו עוד בלב אחר. האם נגיד שבגלל שהתורה כתבה אצל כהן גדול את האיסור של גרושה הפעם נוספת, אז יהיה הכהן גדול חייב בנפרד? וכבר, אז זה לא יכול להיות, למה? וכבר נתבהר בגמרא קידושין, הגמרא במסכת קידושין אומרת במפורש שאינו חייב אלא אחת. אז הנה לך הוכחה שלמרות שהתורה חוזרת על האיסור באופן ספציפי אצל הכהן הגדול, זה לא מוסיף איסור חדש. נמצא שעליו הכללי בלבד הוא שנמנה, וכל אב אחר שיבוא באותו עניין בפרטות אינו אלא ללמד איזה דין או להשלמת העניין. האמת שהאיסור זה רק מהפעם הראשונה, זה שהתורה בכל אופן חוזרת על זה עוד הפעם, כי היא רוצה אולי להשלים פרט או להשלים עניין. כדרך שביארנו במצווה קוף סמכי ממצוות אלו. עוד דוגמה מביא הרמב״ם, ומן הסוג הזה בעצמו נביא עוד דוגמה. העזרה שהזהיר את הכהנים שלא יקריחו כורחה בראשם, ופעד זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא יצרטו שרטת. הרי התורה מזהירה את הכהנים שאסור להם לתלוש את השערות, ושלושה לוין אלו בעצמם כבר קדמו לכל ישראל בכלל. אותם שלושה איסורים יש לישראל, לא כהן גם כן. ואמר כתוב במפורש, לא תקיפו פעד ראשכם, ולא תשחית, ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם. אז יש את אותו איסור לישראל, והתורה כתבה את אותו איסור בכהן. אז האם נגיד שאם כהן מגלח את זקנו, הוא עובר פעמיים איסור, אחד בגלל שהוא יהודי והוא נכלל בכלל הישראלים, אחד בגלל שנאמר אצל כהן? הוא אומר לא. ונכפלו בכהנים להשלמת הדין בלבד. זה שהתורה כתבה את זה בכהנים, זה מוסיף לנו השלמת ההלכה, כמו שנדבר בסוף מכות. הגמרא עושה כל מיני קשים משניהם, ואחד מלמד על השני, אבל לא בגלל שזה איסור נוסף. כמו שהגמרא בסוף מכות מסבירה, כשנתברו דיני שלוש המצוות האלו. ואילו היו לוין מיוחדים בכהנים ולא היו להשלמת דין, אלא היו מצוות נפרדות, אם היינו אומרים שבגלל שהתורה כתבה אצל כהן איסור נפרד על העניין הזה של הזקן וכולי, זה מצווה נפרדת, כי אז היה הכהן חייב על כל מעשה מהם שתי מלכויות, משום שהוא ישראלי, משום שהוא כהן, ואין הדבר כן, אלא מלכות אחת בלבד כשאר ישראל, כמו שנתבאר במקומו, ואבן כלל זה ודאהו. אז אם כך הרמב״ם אומר, האיסור של הלוויים לקחת חלק בנחלה וחלק בביזה, למרות שזה נאמר בכהנים בנפרד, זה לא מוסיף לנו איסורים נוספים. המצווה קוף בג' הציווי שנצטווינו לתת ערים ללוויים לדור בהם. אמרנו הרי שלוויים לא מקבלים חלק בארץ, אז הם צריכים הרי לגור באיזה מקום, אז יקצו ערים מיוחדים שהם יהיו ללוויים, כיוון שאין להם חלק בארץ. והוא אמר, רואית על איזה מה שנאמר בפסוק, ונתנו ללוויים וגומר ערים לשבת. וגם ערים אלו, אומר הרמב״ם עוד דבר, הערים האלה שהלוויים קיבלו, כלומר הרי הלוויים הן הרי מקלט, הם נחשבים חוץ מהרי מקלט שכתוב בתורה ששש הרי מקלט היה צריך להפריש בזמן משה רבינו ועוד שלוש לעתיד לבוא, חוץ מזה כל הערים שהיה ללוויים נחשבים גם כהרי מקלט וקולטות בתנאים המיוחדים להן, כמו שנדבר במכות. המצווה הרי שחפרת, העזרה שעוזרנו מלמכור מגרשי הלוויים, אותם מגרשים ואותם חלקים שנתנו ללוויים מחוץ לעיר שלהם, אסור למכור אותם לאחרים. והוא אמר, רואה, זה מה שנאמר בפסוק, כוסדי מגרש הרם לא ימחר. נחלה שהאדם מקבל בארץ יכול למכור, ויש בזה פרטים, כמו שלמדנו בימים הקודמים, מתי זה חוזר, ביובל, וכל מיני תנאים, אבל הלוויים של הלוויים אסור למכור. ואתה יודע, לשון התורה, שנותנים ללוויים הרים, ומגרש, ושדי מגרש, היה צריך לתת ללוויים, חוץ מהבית לשבת, היו נותנים להם גם מגרש ושדה מגרש. כלומר, 1,000 אמה מגרש ו-2,000 אמה חוץ עליהם, לשדות וכרמים, כמו שנתבהר במסכת סוטה, הרי הלוויים קיבלו חלקים מסוימים, ובאה הזרה ללוויים לשנות את הגבולות האלה, לבל יעשו את העיר מגרש, שלא המגרש עיר, עשו להם להחליף יד, עשו לעשות שינוי יד, להחליף את החלק שהוא בית לשדה ולהפך, ולא השדה מגרש, ולא המגרש שדה, והוא אמרו, זה הכוונה בדברי התורה, לא ימחר. מה הכוונה לא ימחר? בא בקבלה, בתורה שבעל פה מסבירים, שעניינו לא ישונה, וכבר נתברו דיני מצווה זו בסוף ערכים. וזה סיימנו את הנושא של שמיטה ויובל, יש לנו להיום עוד מצוות עשה אחת, והיא מתחילה את הנושא שעכשיו נלמד את הנושאים האלה בכל הימים הבאים, הנושא שקשור לבית המקדש, בהלכות בית הבחירה. יש לנו מצוות עשה ראשונה במצוות בניית בית המקדש. המצווה החף, המצוות עשה החף אומר הרמב"ם כך, הציווי שנצטווינו לבנות, לעשות בית הבחירה לעבודה בו, לעבודה. יש לנו מצווה לבנות בית המקדש שיהיה שם את ההזדמנות לעבוד את השם, שבו תהיה ההקרבה, שם יקריבו קורבנות, והעברת האש תמיד, שם נמצאת אש באופן תמידי על המזבח, ואליו תהיה הליכה, אליו יהודים צריכו ללכת תמיד, ובו תהיה החגיגה ועלייה לרגל, שם יעלו 3 פעמים בשנה, וההתקפצות בכל שנה, שם התקפצו כל עם ישראל, כמו שהתבאר. והוא אמר איתה לאיפה נאמר בתורת המצווה לבנות בית מקדש, ועשו לי מקדש. ולשון ספרי, כתוב במדרש בספרי, 3 מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ. מביא הרמב"ם חיזוק שזה נחשב למצוות עשה. כי בספרי כתוב שיש 3 מצוות שהצטוו כשנכנסו לארץ, למנות להם מלך, ולבנות להם בית הבחירה, ולהחריט זרעו של עמלק. אז מה רואים מהלשון של הספרי? הנה נתבהר לך שבניין בית הבחירה מצווה בפני עצמה. עכשיו אומר הרמב"ם, תדע לך, וכבר ביארנו, כבר למדנו בהקדמה לספר המצוות בכלל י"ב, שהכללות הזאת, המצווה הכוללת, הביטוי הכולל ועשו למקדש, כוללת פרטים. המצווה עשו למקדש כולל בפנים הרבה פרטים. זה לא שיש מצווה ועשו למקדש, עכשיו יש מצווה לעשות מנורה, עכשיו יש מצווה לעשות שולחן, אחר כך יש מצווה לעשות מזבח, לא. יש מצווה אחת שנקראת ועשו למקדש. המצווה הזו כוללת פרטים. ושהמנורה והשולחן והמזבח וזולתם כולם מחלקי המקדש, והכל נקרא מקדש. המילה מקדש כוללת את הכל, ולא יבוא ציווי נפרד על כל כלי וכלי כמצווה בפני עצמו. וכבר נתייחס ציווי לכל חלק וחלק. התורה מפרטת בפרטיות כל חלק איך עושים אותו, אבל כמצוות עשה הוא רק מצווה כללית. עכשיו אומר הרמב"ם, אבל חוץ מביטוי אחד שיש בתורה על המזבח, יש בו איזשהו הדגשה, לא שזה מצווה נפרדת לעשות מזבח, יש בזה אבל תנאי איך לעשות את המזבח, וזה כן נחשב כדבר בפני עצמו. אבל אמרו על המזבח, מזבח אדמה תעשה לי, זה מה שנאמר בפסוק מזבח אדמה תעשה לי, וזה נאמר בתורה עוד לפני שכתוב ועשינו מקדש, כתוב כבר מזבח אדמה תעשה לי. שאפשר לחשוב על פסוק זה שהוא מצווה בפני עצמה, מלבד מצוות המקדש, זה נאמר בפסוק הרי בנפרד. זה נאמר בתורה לפני ועשו לי מקדש. היית יכול לחשוב שאולי על המזבח יש איזה מצווה נפרדת, ואחר כך יבוא הציווי ועשו לי מקדש. אומר הרמב"ם, לא, הרי עניינו כמו שעבר לך. אני אסביר לך את הפסוק הזה. פשט דקרא, הפשוט של הפסוק הזה, הרי הוא מדבר בשעת היתר הבמות, שהיה מותר לנו בזמן ההוא לעשות מזבח אדמה בכל מקום להקריב עליו. קודם כל מדובר בתקופה שהיה מותר להקריב לקדוש ברוך הוא בכל מקום שאדם רוצה, גם לא בבית קבוע. וכבר אמרו עליהם השלום, והסבירו על זה חכמים, שעניין הדיבורו, שמה התורה מתכוונת בביטוי הזה, כמו שהוא ציווה לבנות מזבח מחובר בארץ, ושלא יהיה מטלטל כמו שהיה במדבר. מתי שאתה בונה מזבח, כשמותר היה לבנות מזבח באופן, בכל מקום שאדם רוצה, המזבח הזה צריך להיות מחובר וקבוע, ולא כמו המזבח של המשכן, שהוא היה נייד. והוא אמר רמב"ם, מחילת את רבי ישמעאל, בפירוש פסוק זה, כשתכנס לארץ, עשה לי מזבח המחובר באדמה. מזבח אדמה פירושו המחובר לאדמה. כיוון שהדבר כך, ברגע שאני מסביר לך את העניין בצורה כזו, הרי הוא ציווי נוהג לדורות, והרי הוא מחלקי המקדש. זאת אומרת, יש פה גם משמעות לדורות שזה צריך להיות מחובר קבוע, אבל המזבח הזה הוא אחד מהחלקים שהוא נכלל בציווי הכללי של ועשו לי מקדש. רציני לומר שיבנה מזבח מן האבנים דווקא. ובמחילתא אמרו בפירוש, אמרו יתעלה, מה שנאמר בפסוק, ואם מזבח אבנים תעשה לי, וזה נראה בעזרת השם בשיעור של מחר, שיש באמת מצוות לא תעשה עם פרטים מסוימים שקשורים למזבח. אבל הפרט הזה המסוים של מזבח אבנים תעשה לי, אמרו רבי ישמעאל אומר, כל אם ואם שבתורה רשות, כל מקום שכתוב בתורה אם פירושו שזה בחירתך, אם כן אם לא, חוץ משלושה. שלוש פעמים כתוב אם וזה לא רשות אלא חובה, אחד מהם, ואם מזבח אבנים תעשה לי. אמרו, ואם מזבח אבנים חובה. אתה אומר חובה או אינו אלא רשות, מאיפה אתה יודע שזה ביטוי של חובה, שהמזבח צריך להיות אבנים, אולי זה גם רשות. והתלמוד לומר כתוב בפסוק אבנים שלימות תבנה את מזבח השם אלוקיך, מזה אני מבין שזה עניין של חובה. סיכום ההלכה אומר הרמב״ם, כבר נתבררו דיני מצווה זו בכללם. המצווה הזו שכוללת את כל הפרטים שלה, כלומר בניין המקדש ותוארו וחילוקו ובניין המזבח ומשפטיו, הרי אמרנו שהמצווה הזו כוללת הרבה פרטים, כל זה נכתובה במסכת שחוברה לשם כך, היא מסכת מידות, וכן נתבהר תואר המנורה והשולחן ומזבח הזהב ומקום הנחתם בהיכל. איפה כל זה כתוב? בגמרא מנחות ויומא, בשתי המקומות האלו יש את הפירוט של כל זה.